כן, אנחנו פסקה י"ט. הגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן שאומר אמר מר, שאלו בגמרא באמצע, קורא זה משהו כמו שש שורות מלמעלה. אמר מר קורא קריאת שמע ומתפלל, כלומר כשאדם בערב הוא קודם כל קורא קריאת שמע ואחר כך מתפלל תפילת ערבית. מסייע לילה רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן איזהו בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה של ערבי. ושבן לוי אומר תפילות באמצע תקנון, כן, זאת אומרת תפילה רבי יושב בן לוי בלילה קודם כל קוראים קריאת שמע ואחר כך אומרים קודם כל מתפללים ואחר כך קוראים קריאת שמע. זה הולך ככה, קריאת שמע, תפילה, שחרית, בערב יש תפילה ואחר כך קריאת שמע, זה התפילות הן באמצע. אז אמרה דנה במה הם נחלקו, בבית המפלגי, בית המקרא, בית המסברה, נחלקו בעניינים שקשורים לסמיכת גאולה לתפילה. טוב, בואו נראה פסקה י"ט. דמר רבי יוחנן זו בן העולם ואז זה סומך גאולה לתפילה של ערבית. עד כאן הגמרא. יש בזה רמז, במהדורה שלי שטעות. הם הדגישו גם אצלכם שם את זה? טוב, אז זה נקרא טעות לעולם חוזרת. זה פיסו זה 10 מהדורות ועם אותה טעות. יש בזה רמז. כי שחרית ואור היום מורה על זמן שאדם בהצלחה ואורה. כן. השחרית, האור, זה הצלחה. וערבית וחושך על זמן שאדם נתון בצרה ויגון, נכון? חושך זה יותר משהו שהוא מועקה. כמו שכתוב בשמואל, וילכו שניים השם יבוא אל האישה לילה. ודרשו חז"ל שחשך להם כלילה. כן. איך דרשים חז"ל על הפסוק הזה? זה מה שכתוב אצל שאול. בספר שמואל הוא מתכוון, כן? והנה בא ללמדנו שעיקר עבודת האדם תהיה למען כבוד השם יתברך והתיקון הכללי כדברי תנא דבי אליהו הנודעים. זאת אומרת, עיקר העבודה לשמה זה לעשות רצון השם כדי שכבוד השם יתגלה בעולם, תכף מסביר את המושג הזה, והתיקון הכללי הכוונה תיקון העולם, שזה בעצם רצון השם וכבודו. מה זה כבוד השם? מה, וכי הקדוש ברוך הוא צריך כבוד? מה זה אני עושה בשביל כבוד השם? אלא מה? מה זה כבוד? כבוד זה בשום כובד, זה בשום חשיבות. דבר חשוב, הכבוד האמיתי זה הביטוי החיצוני של החשיבות העצמית. כשאנחנו פועלים למען כבוד השם, אנחנו רוצים שהאידיאליות האלוקית, שהיא השלמות האינסופית, תהיה מתגלה במציאות. זה כבוד השם, הגילוי במציאות. כלומר, כל דבר שלמות שמתגלה במציאות זה למעשה כבוד השם. מהחשבון הפשוט, כיוון שהמציאות היא יצירה אלוקית, לכן כל עניין של שלמות שמתגלה בעולם זה כבוד השם. כן, כלומר זה ביטוי חיצוני לחשיבות של מציאות השם, לאידיאל האלוהי, ולשם אנחנו מכוונים שתתרבה כמה שיותר שלמות במציאות. כן, תלוי מה? ברור שזה חלק מהעניין, אבל גם תיקונים שבשלב פרימיטיבי של האנושות, האנושות הלא מאמינה היא פרימיטיבית, היא לא מכירה את האמת. גם בשלב הפרימיטיבי, כשהם פועלים דברים חיוביים בעולם, הם פועלים במגמה הזאת, גם אם ההכרה שלהם לא מספיק מפותחת כדי להבין את האמת הזאת. והנה בא ללמדנו שעיקר עבודת האדם, כן, כמו שאמרנו, והנה מי שמצידו אין חסר לו דבר, לאיש כזה אין כבד כל כך שתהיה עיקר תפילתו לכבוד השם יתברך. מה שאין כן בשעת דוחקו של אדם, אז הוא צריך התחזקות, שאף על פי שחסרים לו הרבה עניינים הפרטיים, מכל מקום לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. כן, זאת אומרת, אומר הרב, אדם שלא חסר לו, שטוב לו בחיים מה שנקרא, אז יותר קל לו לפעול לכבוד השם. כלומר, יותר קל לו לפעול לראות, כן, כיוון שהוא רואה את הטוב, כי הטוב מגיע אליו, מגיע לפתחו. אז יותר קל לו לפעול. אבל אדם שיש לו צרה, שהוא חי במועקה, שאצלו העניינים הם לא בדיוק מסתדרים לפי הדבר התקין, אז צריך התחזקות, שאף על פי שחסרים לו הרבה ענייניו הפרטיים, מכל מקום לא יהיה כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למרות שיש לו חסרונות, ולמרות שיש לו התמודדויות, הוא יודע מה באמת הדבר המשמעותי. כן, הוא לא שם את עצמו במרכז. על כן אמר, איזה יובן העולם הבא, זה הסומך גולת התפילה של הערבית. אמרו שאפילו בשעה שחושך לא מצידו, כן? התפילה של הערבית זה כוונה חושך. זה בא לבטא את העיקרון הכללי הזה, שגם כשלאדם יש צרות פרטיות, כן, צריך לשים את המטרות הכלליות לנגד עיניו. מכל מקום תהיה תפילתו סמוכה לעניין הגאולה, שעוסקת בתשועת הכלל שהוא כבודו של הקדוש ברוך הוא, וכבודן של ישראל. כן, אצל הרב קוק עצמו הייתה לו בעיה להתפלל על דברים פרטיים. זה הקושי שלו. יש אנשים שאומרים, כל התפילה לא מוצא את עצמי, מגיע לאלוקי נצור, שם יש לי את ההזדמנות, אז אני מתפלל מכל הלב. אצלו זה היה הפוך. ואז הוא היה מבקש מהרב חרל"פ להתפלל על הדברים הפרטיים שלו. טוב, הוא מצא לו מי לסמוך, כן? אבל זה קשור למה שהוא אומר פה, שגם כשיש לאדם צרות, צריך לדעת ולהבין את הפרופורציה הנכונה, ולהבין מה באמת הדברים חשובים באמת. כן. זה התפילה שלנו, לא? וכל הנוסחים היום, לפי כל העדות, התפילה היא בלשון הכלל. אבל זהו. האנשים הישראלים הם כלליים. וזה התפילה היא נמצאת שם. הרבה שואלים, למה עשו את התפילה וקבעו לנו על מה להתפלל? תן לנו להתפלל, כמו שהרמב"ם כותב בתחילת הלכות תפילה, שלפני שתקנו אנשי כנסת הגדולה, כל אחד היה מתפלל כפי צחות לשונו, על מה שהוא מבין. אבל התפילה הזאת, שתקנו אנשי כנסת הגדולה, זה מתוך ההבנה איפה באמת נמצא האדם ישראל. לא איפה הוא חושב שהוא נמצא, איפה הוא באמת, באמת מצד כוחות הנשמה שהקדוש ברוך הוא נטע בו. וכל אחד מאיתנו נטע בנו הקדוש ברוך הוא כבר שלימות. מה שקראנו לזה בפסקה י' ז', מה שנקרא סגולת ישראל. זה קיים בכל אחד מאיתנו. זה שאנחנו לא מכירים בערך הזה של עצמנו. אנחנו מדמים את עצמנו לקטנים, קוראים בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אתה חגב בעיני עצמך, אז אתה ככה נראה גם בעיני הסביבה. אז זאת אומרת, כשאתה לא מכיר את המעלה העצמית שלך, אז אתה תתפלל רק על הדברים הקטנים. אבל אם אתה מבין מה זה אדם מישראל, ומה זה אתה בעצם, אז אתה תראה שהם בדיוק כיוונו לדברים שהם באמת משמעותיים, לדברים שהם מהותיים לך, כשאתה תהיה מודע מספיק לעצמך. למה שבאמת מניע אותך מבפנים. כן. לפני מה? אתם רק דברו בכל בגלל הרעש מבחוץ.
למרות
שלפני השם הסתגרלה,
אז זה היה
קורבנות. נכון.
זה היה ביטוי
לכלל. נכון, אבל זה לא אצל כל אדם ואדם. זאת אומרת, מי שהקריב קורבן זה היה הכהנים בית המקדש. אבל לא אצל האדם הפרטי. אצל האדם הפרטי זה תלוי באיך שהוא מבין את עצמו, כן? איך שהוא תופס את עצמו. אז אם הוא היה חי רק עם הדברים הקטנים, אז הדברים הגדולים באמת לא היו באים לידי ביטוי אצלו. אז זה המשמעות של התפילה, שהיא מתאימה למה שיש בנשמה של האדם ישראל. כן, לא בדברים הכלליים, מדברים פה בדיוק בדברים הכלליים. אתה צודק שהעשיר לא ירגיש צורך להתפלל על דברים פרטיים, לעומת העני או האדם שנמצא במצוקה שיש לו צורך להתפלל על דברים פרטיים. פה אנחנו רוצים לומר שהאדם מתפלל על דברים כלליים. אז דווקא האדם שלא חסר לו וטוב לו, דווקא עשיר, או עשיר, עשירים יש להם ניסיון, אבל אדם רגיל שטוב לו בסך הכל, אז הוא יכול להתפנות להתעסק בדברים מעבר לדלת אמות של עצמו. לעומת אדם שיש לו צרות, אז זה תופס אותו כל הזמן, הקושי האישי שלו, ויש לו קושי לצאת מהדלת אמות של עצמו לדברים אחרים. אז זה אנחנו מדברים עכשיו. זה שיש עשירים מופלגים שיש להם ניסיונות לא פשוטים, זה נכון. כן,
תוך תפילה כללית נכלל גם תפילה פרטית למען הכלל?
זה לא סותר. זאת אומרת, מה שצריך להבין זה שגם כשאנחנו מתפללים על עצמנו, מה שנקרא, אתה הרי פרט מסוים בתוך כל המציאות. האחריות הבסיסית שלך זה על עצמך. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. זה בדיוק הפסקה הבאה. בסדר, בוא נראה את הפסקה הבאה ונדבר על העיקר הזה. כן, הגמרא שם שואלת, אנחנו נעשה ככה בעל פה. הגמרא שואלת, איך אתה אומר שצריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית? הרי אנחנו אומרים משכיבנו אחרי גאל ישראל. אז יש הפסק בין גאולה לבין תפילה. אומרת הגמרא, כיוון דתקינו רבנה למימר השכיבנו, כלומר, זו תקלת חכמים שאנחנו נאמר השכיבנו, זה נחשב כמו גאולה אריכתא. מוזר קצת התשובה הזאת. לא סתם הם תקנו, אז זה גוף השאלה, איך הם תקנו? הרי זה הפסק בין הגאולה לתפילה. והגמרא אבל גם הוכיחה את זה. היא אומרת, הרי בוא ניקח את שחרית לדוגמה, ששם יש גאל ישראל ותפילת עמידה. אבל גם שם יש הפסק. כתוב בהתחלה של התפילה, אנחנו אומרים, השם שפתיי תפתח, ויגיד תהילתך. זה בעצם איזה מין בקשה שנזכה להתפלל כמו שצריך, נכון? השם שפתיי תפתח ופגיד תהילתך, זה תפילה על התפילה. יש לנו בהתחלה תפילה על זה שנצליח להתפלל, השם שפתיי תפתח ופגיד תהילתך, בקשה שנצליח להתפלל, ויש לנו את שומע התפילה בסוף של הבקשות, זה שאנחנו מבקשים שזה תפילה על זה שהתפילה תתקבל. אבל איך אנחנו פותחים בהשם שפתיי תפתח ויגיד תהילתך? הרי זה לא ממש גוף התפילה. היא מתחילה מברוך אתה השם, אלוקינו אלוקי אבותינו, זה מין הקדמה כזאת. אלא כיוון ששם תקנו למימר, השם שפתיי תפתח, היא תפילה אריכת דמיה. זה חלק מהתפילה. אז בואו נראה את הרישה של הפסקה אצלנו. כיוון דתקינו רבנן, השם שפתיי תפתח, כי תפילה אריכת דמיה. וזה לא מפסיק בין גאולה לתפילה בבוקר, אך הנמי, כמה דתקינו רבנן למימר השכיבנו, כי גאולה אריכתא דמיא. השכיבנו זה כי גאולה אריכתא. אומר הרב, יש בזה הערה. זה מה שנקרא פסקה מאזנת, הפסקה הזאת היא לפסקה הקודמת. כי אף שצריך האדם שעשים כל מעייניו על ישועת הכלל, כמו שדיברנו בפסקה הקודמת, מכל מקום צריך הוא להיות עסוק גם כן בשלמותו הפרטית. אדם צריך לדעת שצריך כמובן להשקיע גם בשלמות של עצמו, בגוף, בנפש ובשכל, בשלמותו הגופנית, בשלמותו הנפשית, בשלמותו השכלית, הרוחנית. כן,
שכל ונפש זה שני דברים נפרדים?
בהקשר של מה שאני מדבר, אז כן. נפש אני מתכוון לומר בעולם של הרגשות, הדמיונות, הרצונות. שכל זה הצד העליון יותר, כולל את השכל ואת כל הממדים הרוחניים יותר. זה כמו שהמהר"ל מחלק את זה לשלושה חלקים. אלא שצריך שתהיה כוונתו להיאחד על ידי שלמותו אל הכלל. ובזה איננו נפרד מהכלל גם בהיותו עסוק בשלמותו הפרטית. הנה, יש לך תשובה למה שאתה שאלת. כן? זאת אומרת, גם כשאדם מתעסק בעניינים האישיים שלו, אבל הוא מבין שהוא פרט מסוים, שברגע ש... זה גם משהו שהוא חלק מתוך הכלל כולו. זה לא שאתה עכשיו מתנתק מהעניינים הכלליים, אלא אתה עוסק בפרט מסוים מתוך העניינים הכלליים. על כן, על סמיכות הגאולה לתפילה שמורה תהיה כל פנתה לטובת הכלל, יש בהם הפסק, אלא שאינו הפסק גמור. כי אם כתוספת מכשרת לעניין הסמיכות הזו, להוציא מידת סורים כי ירצו לבקש רק שמות הכלל, מצד עצמם ילכו בשרירות ליבם. זאת אומרת, השכיבנו שסמוך לתפילה לא חוצץ בין הגאולה של גאל ישראל לתפילה. כי מה זה השכיבנו? זה הבקשה של האדם שנוגעת אליו. לצרות, שלא יהיה לצרות, כן? השכיבנו משלום והמלכה לו חיים טובים משלום. כלומר, זה מין בקשה כזאת שנוגעת לצדדים הפרטיים, כן? לא לדברים הגדולים, הכוללים. אבל אנחנו מבינים בתפיסה האמיתית שגם הדברים הפרטיים האלה הם ודאי חלק מתוך המכלול הכללי, וזה עניין שכל אחד מאיתנו מופקד עליו. ולא כמו כאלה שחושבים שאתה יכול לדבר על דברים כלליים, אבל בעניינים הפרטיים אתה לא מקפיד להיות מתוקן עד כמה שאפשר. זה הכוונה, יש את דעת הסוברים שירצו לבקש רק שלמות הכלל, מצד עצמם ילכו בשירותים. השירותים מה הכוונה? במראית ליבם. כן? שון שורו, שורו. זה להסתכל, כן. נכון, אבל עדיין זה נוגע כאילו לעניינים הפרטיים של כמו זה, כמו רפאינו כזה. לעניינים הפרטיים שנוגעים לכל אחד. עכשיו, בהשכיבנו, בשונה מרפאינו, כולנו זקוקים לדבר הזה, של השכיבנו לשלום וכו'. זאת אומרת, זה מה שנקרא ירידה לצרכים הקטנים של החיים. כן, לא לדברים הגדולים, הרוחניים, כמו דעת, כמו תשובה, כמו סליחה, ולא הדברים הכלליים, כמו תקם שופר גדול בחירותנו וכו'. וגם הרפואה והברכנו, הם נוגעים לתקינות הגוף ותקינות המצב הכלכלי, אבל זה לא שיש לנו זקיקות לזה אצל כל אדם. יש ברוך השם, רוב האנשים הם בריאים ורוב האנשים מצב הכלכלי הוא תקין. לעומת השכיבנו, שזה כן נוגע לכל אחד, שיקום לשלום, ישכב לשלום, יהיה ניצול מכל מיני דברים שיכולים להזיק. זה ממש כמו ירידה לפרטים ול סיבוכים שיכולים להיות עם כל אדם לעצמו. הוא אומר את זה בשעות רבים, כי זה נוגע בעצם לכל אחד ואחד. אבל יש בזה, כמו שאמרנו, נגיעה ממש כמו צרכים של עצמו. רק פה צריך לדעת ולזכור חשבון פשוט שצריך תמיד לפלוט מתוכו. אם נסתכל על צורת החיים שלנו, אנחנו נראה שיש לכל אדם באופן טבעי, ולכולנו זה אותו מבנה, יש מעגלי אחריות, אנחנו קוראים לדבר הזה. מה זה מעגלי אחריות? המעגל הכי קרוב אליך זה אתה. זה אתה, עצמך. זה המעגל הכי קרוב אליך. אחר כך יש לך את המשפחה שלך. כן? זה מתחיל בלמטה, בצאצאים של האדם, הולך ללמעלה להורים שלו, אחר כך פונה לצדדים, לאחים שלו. זה מבשרך אל תתעלם. זה יכול להתרחב גם כן לאחיינים וכו'. אבל זה המעגל השני שיש בו מדרג בכלל, כמו שאמרנו, קרא לו המשפחה. אחר כך יש מעגל שלישי, זה סביבת החיים שלך, מה שקוראים לזה העיר. סביבת החיים שלך, סביבת החיים של האדם משפיעה עליו, באופן ישיר הוא קשור אליה. הרי איך שנראה המקום שאתה גר בו, מכל הבחינות, גם החומרית, גם הרוחנית, זה משפיע עליך על החיים, לדוגמה. איך שנראים מוסדות החינוך במקום שאתה גר, משפיע על הצאצאים שלך. איך שנראה האסתטיקה במקום שאתה גר, משפיע על הנפש שלך. תרגל לחיות בזבל, או שתרגל לחיות במקום שמרחיב את הנפש. כמה משאבים חומריים ורוחניים יש בסביבה הקרובה שלך, משפיע מאוד על החיים שלך. זה המעגל השני, מעגל העיר נקרא לו. אחר כך יש מעגל המדינה. זאת אומרת, המדינה כולה. שזה בעצם המעגל של העם, זה מעגל יותר רחב. אחר כך יש את המעגל של האנושות, אחר כך בעלי חיים, אחר כך, אם נשים לב, באופן אינטואטיבי, גם בלי ללמוד את זה עם תואר שלישי, דווקא שמה שלומדים תואר שלישי זה משתבש להם קצת, אבל בלי תואר שלישי, אתה חי עם המעגלים האלה. כל אדם בריא בנפשו, זה עובד בצורה כזאת, הוא קרוב לעצמו, אחר כך למשפחתו, אחר כך לסביבה, כמו שאמרנו, אחר כך למדינה, ואחר כך לאנושות, וכו' וכו', וצריך לשמור על הסדר הזה והמדרג הזה, כי זה מה שמגדיר את האחריות. עכשיו תאמר, וככה זה גם באופן טבעי, כמו שאמרנו, זה ככה יושב בנפש, באופן טבעי זה ככה. תאמר, אבל מה, זה סותר את האידיאליסטיות, אבל זה לא סותר, על פי מה שלמדנו בפסקה הזאת. כי בסופו של דבר, בוא ניקח רק כדי להמחיש את זה. החבר שלך שהוא ממתקני העולם, אחד האובייקטים שצריכים להתקן בעולם של החבר שלך זה אתה, נכון? ואחד האובייקטים שצריכים להתקן בעולם שלך זה החבר שלך, בתיקוני העולם שלך. זאת אומרת, בסופו של דבר המושג של תיקון העולם מגיע עד לפרטים הכי קטנים. אז כשאתה עוסק בתיקון עצמך, אתה עוסק בתיקון העולם. אתה פרט מסוים מתוך כל העולם, שכשהוא יהיה מתוקן, אז סך הכולל של העולם באופן יחסי יהיה יותר מתוקן, יחסית לפני שהפרט הזה מתוקן. והקדוש ברוך הוא יטביע בנו בטבע שאנחנו נרגיש אחריות חזקה על עצמנו, על הקיום שלנו, הפיזי, הנפשי והרוחני, כמו שאמרנו קודם. ולכן אין בזה סתירה, וככה זה בנוי. וצריך לטפח את המדרג הזה, כי כשאנשים לא חיים מתוך המדרג הזה נוצרים שיבושים. כמו שאמר פה הרב, האדם יכול לעשות בתיקון העולם, הוא עצמו אפילו יכול להישאר מושחת. הוא לא עסוק בתורת המציאות, אבל מה איתך? איפה אתה מתקדם? או כמו שאנחנו רואים, כל מיני אנשים סרורים שדואגים לאנושות לפני שהם דואגים לעם שלהם. אבל זה לא רק לפני שהם דואגים לעם שלהם, אלא זה גם על חשבון העם שלהם. וגם עד כדי שהם יכולים לשתף פעולה עם אויבי העם שלהם. מרוב השיבוש הסערורי של השכל שמשתבש והנפש שמתעוותת מחוסר הנאמנות לטבע הפשוט הזה שקדוש ברוך הוא יצר אותו. ואין בזה שום סתירה. זה חייב לפעול באופן הזה של המעגלים האלה. וככה מתפתחים משלב לשלב, משלב לשלב, עד שאדם, כן, יהיה צדיק עליון שטובת כללות המציאות תהיה לנגד עיניו, כן? כמו שאצל אדם רגיל טובתו הפרטית, אבל צריך להזכיר, טובתו הפרטית זה לא בהכרח אגואיזם, זה המעגל הראשון של האחריות שכולנו מחויבים אליו. טוב, תם זמננו.